שמואל הנביא, שאימו חנה הנביאה. הגמרא אומרת 19 שנים ביקשה שהבן הזה ייוולד לה. מה היה שם שכל כך אנחנו רואים שהגמרא מעריכה בזה? הגמרא אומרת ש-40 שנה לפני לידתו של שמואל הנביא, שהלילה זה הפטירה שלו, הוא היה בת קול יוצאת מכריזה ואומרת עתיד הנה ויוולד בן אחד בישראל ושמו שמואל. וכל אישה שהייתה הרה הייתה אומרת, אני אקרא לו במקום לאור, או אני יודע מה, היום יש כל מיני שמות, או 2-3 שמות, חלקי אותיות, לפעמים גם מרכיבים, זה כמו קוביות, היום נהיה לגו, שמות של הילדים. אז הייתה אומרת, אני אקרא לו שמואל. ואומרים, אולי זה שמואל. כשגדל הילד, רואים שהוא לא כלום, רגיל, ילד רגיל מן השורה, אומרים זה לא זה. 40 שנה. לחנה, היא הייתה 19 שנים וחצי, הייתה חנה עקרה. והקטה לילד הזה. ועד שבא הילד, מה היה פה ולמה האריכות הזאת? מפתירים את זה בראש השנה. בשלמה קוראים פקידת שרה אמנו, נו, שרה זה האמא של האומה כולה. היא הביאה את יצחק, ומי יצחק? ביעקב, מיעקב כל עם ישראל. אבל חנה, לכאורה, מי ששואל, זה נביא בסדר הנביאים, מה היה פה? ויש פה דבר מאוד מאוד מדהים. ידוע תמיד ההנהגה בישראל היא הנהגה משותפת, כמו משה ואהרון. יש הנהגה מדינית ויש הנהגה רוחנית. המנהיג המדיני הוא צריך, כמו מלך במשפט יעמיד ארץ, לשפוט בצדק דלים, יושיע לבני אביון, ולדאוג לכל ענייני הממלכה והמלוכה, שהכל ילך כתקנו. ויש מנהיג רוחני, בדרך כלל זה נביא. הנביא הוא צריך להנהיג את הציבור ולהוכיח כשרואה דבר שלא מתוקן, כמו שאנחנו רואים בכל הנביאים, כל הנביאים כולם, תקעו שופר בציון, שוב ישראל עד השם אלוהיך כי חסלת בעווניך. ועוד 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 הנביאים צועקים ומוכיחים את העם, וכל דבר תקלה שהיו רואים הנביאים היו הולכים מיד ומוכיחים. ומי לנו גדול מהנביא יחזקאל? תראו, הוא מתאר בן אדם צופה נתתיך לבית ישראל. הקדוש ברוך הוא אומר לו, אתה הצופה. מה זה צופה? שבונים עיר, ממלכה, בונים לחומה גבוהה, מישהו צריך לשבת מעל החומה, והוא מסתכל למרחוק, הוא בעל עיניים טובות ואייה חזקה, והוא מסתכל למרחוק לראות אם מגיע איזה אויב או מגיעה איזה סכנה או איזה חיה רעה או כל דבר אחר. ומיד שהוא רואה איזה סכנה הוא תוקע בשופר, הוא מזעיק עזרה, הוא מזהיר את העם. אז שם הקדוש ברוך הוא אומר לנביא יחזקאל, אתה הצופה של עם ישראל, הצופה הרוחני. והיה אם הייתה סכנה וראית אותה והזעקת את העם והודעת להם, הם לא שמעו, אז אתה לא אשם, אתה את נפשך הצלת. אבל הוא אומר לו, אם אתה ראית ולא הוכחת, הרשע בחטאו ימות ודמו מידך אבקש. איך אומר לו הקדוש ברוך הוא? וזה באמת היו הנביאים של עם ישראל, כל הנביאים שיש לנו, זה היה תפקידם. אבל יש דבר אחד, מגבלה אחת גדולה מאוד. נבואה אי אפשר לקבל סתם כך, יום בהיר אחד בן אדם קם בבוקר ואומר אני נביא, כמו שיש לנו הרבה, אני משיח, המשיח נמצא בתל אביב, שמעתי, לא יודע מה הוא עושה שם. אז זה לא עובד ככה, שפתאום מישהו מחליט שהוא נביא, מישהו מחליט שהוא המשיח. זה צריך לקבל את הנבואה ממישהו שנמצא מלפניו. הנבואה הייתה מעוברת מאחד לשני, כמו שאנחנו רואים בפסוקים הרבה, בני הנביאים. אצל אליהו, התלמידים שלו נקראים בני הנביאים. וכן בני הנביאים של אלישע. וכן בכמה מקומות ראינו בפסוקים בני הנביאים. מה התפקיד של בני הנביאים? זה לא בית ספר או פקולטה לנבואה, כמו שהרבה חשבו, לא. הם יושבים ולומדים תורה אצל הנביא. מה מיוחד אצל הנביא? הרמב״ם כבר כתב. הרמב״ם כתב שהנביא היה פרוש ותלוש מכל ענייני העולם הזה. אוכל, שותה, כן. אבל לא מעניין אותו אוכל, לא מעניין, הוא יכול ללכת כמה ימים בלי אוכל. הוא כל כולו דבקות בשם יתברך. מקיים את המצוות, והרי אין שכינה שורה וצריכה נביא תנאים. הגמרא אומרת, אין שכינה שורה על אדם, ולא זוכה אדם לנבואה, אלא אם כן יש לו ארבעה תנאים. שיהיה חכם, מה זה חכם? יודע את התורה. לא חכם מה שהיום אומרים לאחד, שהוא בחברת ביטוח חכם, תהיה חכם. חכם בתורה. ודבר שני, שיהיה עשיר, לא צריך שיהיה עשיר גדול כמו קורח, אבל שיש לו ממון בשביל להתפרנס, ממון טוב. דבר שלישי, צריך שיהיה גיבור, שגופו חזק, הוא איתן, יכול להחזיק סבל, ולא איזה רכרוכי שכל איזה דבר שובר אותו. והרביעי ענב. למה זה קשה מאוד? כי כשאדם יש לו חוכמה, יכול להתגאות. יש לו גבורה, יכול להתגאות. עושר, יכול להתגאות. כבר אמר הנביא ירמיה, כה אמר השם, אל יתהלל חכם בחוכמתו, ואל יתהלל עשיר בעושרו, ואל יתהלל גיבור בגבורתו. אומרת גם יונתן בן עוזיאל, אפילו היה חכם כשלומו, אסור לו להתגאות. ואפילו היה גיבור כשמשון, אסור לו להתגאות. ואפילו היה עשיר כקורח, אסור לו להתגאות. כי אם בזאת יתעלל המתעלל, אז כן בידוע אותי, כבל חפצתי נאום השם. אז זה היה תנאים של הנביאים, והגמרא אומרת, בכולהו ממשה, והגמרא מביאה פסוקים וראיות, שמשה היה חכם, ומשה היה עשיר, משה היה גיבור, משה היה גם כן ענב. היה חכם, ראינו שכל התורה הוא עלה אליי הרה וישם ויתנה לך את תוחות האבן והתורה והמצווה אשר כתבתי לאורותם. כל פרטי התורה למד אותם משה רבנו. הדבר השני, עשיר, פסול לך, פסולת של הלוחות זה שלך. מזה התעשר משה רבנו, שהיה אבן של סנפרינון, כוונה ספיר. גיבור, ראינו שמשה הקים לבדו את המשכן. אתה יודע מה זה משכן? כל קרש. 10 אמות אורך הקרש. ואמה וחצי האמה ואמה וחצי רוחבו. ועוד העובי שלו טפח. אתה יודע מה זה? זה כמו עמוד ענק בגובה 5 מטר. ואת כולם מחזיק משה בלי סיוע של אף אחד. מכניס ברכים בכולם. מעמיד את כל המשכן. ואחר כך לקחת המנורה לבד שוקלת איזה 300 וכמה קילו זהב. הארון והכפורת עוד יותר. איך יחזיק את כל זה? גיבור. אז גיבור, חכם אמרנו, עשיר, גיבור, ענה, והאיש משה אדם מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה. אז הנה, זה צריך להיות נביא. עכשיו הנביא צריך להיות מפתח של נבואה, מישהו שיהיה נביא. מזמן שמשה רבנו נפטר, כתוב, בימים ההם אין נביא בישראל. אולי היו נביאים. ניקח את ספר יהושע, אין נביא. ספר שופטים, לאור כל רוחבו, אין נביאים בכלל. לא היה שום נביא שהתנבא שם. עכשיו הגיע ספר שמואל, צריך לבוא נביא, והנביא הזה הוא נביא הראשון, הוא צריך מישהו לבוא ולקחת את הנבואה. וכאן אנחנו עוברים לסוגיה שלכאורה היא לא קשורה, ומנסים לב, היא מאוד מאוד קשורה לזה. גמרא אומרת על הפסוק, וכי עשתה צרתה גם כעס בעבור הרעימה. אלקנה, אביו של שמואל, היה נשוי לשתי נשים. כמו שכתוב, איש אחד מן רמתיים צופים מהר אפרים, ושמו אלקנה, בן ירוחם, בתוכו, בן צוף אפרתי, ולא שתי נשים. שם האחת חנה, ושם השנית פנינה. ואילה חנה, ואילה פנינה ילדים, ולחנה אין ילדים. אז פנינה הייתה לה, היה לה שבעה בנים, חנה לא היה לה ילד, שום אחד. והייתה עקרה. וכי עשת הצרתה, הייתה פנינה מרגיזה את חנה כל בוקר. שהיו קמים הילדים ללכת לתלמוד תורה, אומרת פנינה, נו, לאברהם לא הבאת בגדים, נו, יצחק צריך את הטלית, יעקב לא לבד לא שם את המכנסיים, תביא אוכל למוישה. והיא עושה את זה, היא צועקת ליד חנה, שחנה תשמע. וכן אז הדרך, רק יושבים לאכול, לזה תן את המנה שלו. האבא היה מחלק, פעם זה לא היה כמו היום. היום האישה יעקר את הבית, היא רוצה, אתה לא תאכל שבע שנים. אבל פעם זה לא היה ככה. כל האוכל אצל האיש, הוא לוקח את העוף, הוא לוקח את הכבש, הוא חותך למי שהוא רוצה, נותן חתיכה מה שהוא רוצה, הוא מחלק. אז אלקנה מחלק, והיא אומרת לו, לזה לא חילקת, לזה לא חילקת, ולמה לחנה אתה לא נותן? אין לה ילדים? איפה הילדים של חנה? ככה אומרת לה וכל הזמן, ותבכה ולא תאכל, כך כתוב. מה עשת פנינה? למה עושה דברים כאלה? ואיך אלקנה שהוא היה צדיק גדול, הוא שותק, הוא נותן לפנינה כך לעשות? שמעו מה הגמרא אומרת, שטן וחנה לשם שמיים התכוונו. פנינה התכוונה לשם שמיים, פנינה ידעה ברוח הקודש שחנה צריכה להביא בן, ולא סתם בן, אלא בן שיהיה נביא גדול, נביא השם. ולא סתם נביא, אלא הנביא הראשון בשרשרת קבלת הנביאים, שממנו תבוא נבואה לישראל, הוא ילמד את הבא אחריו, וזה הבא אחריו, 48 נביאים, עד האחרון שבהם בשרשרת זה היה מלאכי. כולם, צפניה, עמוס, יואל, וכולם, ויחזקאל, חגי, זכריה, מלאכי, כל הנביאים האלה אחד קיבל מהשני, כמו שאלישע קיבל מאליהו, וכך למדו אחד מהשני. והרמב״ם מונה אותם אחד לאחד, 48 נביאים. הם לא יכולים לקבל נבואה ולא יכולים להתנבות בלי לקבל את הסמכות שלהם מהנביא הרב שלו. כמו שבסנהדרין לא יכול לעמוד סנהדרין אם לא הוסמך, ורב ופוסק ודיין לא יכול להיות דיין ולפסוק דין אם לא קיבל סמכות מרבו המוסמך, כך גם כאן. אז היא מבקשת, פנינה רוצה שיבוא הילד הזה, חנה לא מתפללת מספיק, התפללה אולי קצת, אבל לא התפללה כמו שצריך להתפלל, כי בשביל נביא כזה צריך לקרוע את הרקעים, עד שבאמת חנה כבר לא יכלה לסבול. אז עכשיו פנינה לשם שמיים התכוונה, הלכה חנה לשילו, למשכן שילו, עדיין לא היה בית המקדש בירושלים, והלכה לשילו והתפללה שם, והאלי שומר את פיה, וכל הסיפור שם. מה היא אומרת לקדוש ברוך הוא? אם ראו תראה בעוני עמתך. הגמרא אומרת לה, הייתה אישה כמו חנה שיודעת לרצות את השם. ואגב, תדעו שבקבר שמואל הנביא שבירושלים, שם זה לא, זה יש טעות חמורה מאוד. זה לא שמואל לבד שם, חנה אמו קבורה איתו, והיא מקופחת. וזה חבל שעד היום לא זה, כי כל ספרי המסעות, אנחנו מסתמכים על ספרי המסעות, שיש 120 וכמה ספרי מסעות, של כל הנושאים התיירים שהיו בארץ ישראל במשך 1,200 שנים האחרונות, שהם ביקרו בכל המקומות הקדושים. מהם אנחנו יודעים, לומדים היום את רוב המקומות הקדושים שיש בידינו. מאיפה אנחנו יודעים את האמיתות של הדברים? משם. וכולם מזכירים ששם למטה יש מערה, ובמערה הזו קבורים שמואל וחנה אמו. אלקנה לא קבור שם, אלקנה קבור בגליל ליד מירון, עם רבי אלעזר, עם רבי בנאה, שמה קבור אלקנה, הוא עליו השלום קבור שם. אבל ולמה? ובאמת הוכחה יש לנו ששם היה ביתם בהתחלה, אחר כך ביתו של שמואל היה שם ברמות. אבל אלקנה, גמרא אומרת למה זכה אלקנה שהיה לו בן כזה, אני נכנס רגע למאמר מוסגר, גמרא אומרת שהוא היה עולה למשכן שילו כל חג, וכל פעם מסלול אחר, ובדרך היה עוצר בכל מיני יישובים, הוא משמח את כולם, אומר להם חג היום, תשמחו, איפה כבש, איפה דגים, איפה מצות, ומשמח אותם. הוא אומר לו מה זה? אומר בואו איתי לירושלים, בואו איתי למשכן שילו, בואו נקריב קורבן בית המקדש, נקבל פני שכינה, נקבל אור. וכך היה מחזיר את כולם בתשובה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אלקנה, ככה אתה עושה? וכל חג מסלול אחר. עשה את זה במשך כמה עשרות שנים, שכמעט הקיף את כל עם ישראל, את כל ארץ ישראל, את כל היישובים של ישראל. אמר לו הקדוש ברוך הוא, כזה אדם גדול אתה, כאן אתה מפרסם אותי, אני אעמיד ממך בן שממנו תתחיל נבואה בעולם, והוא יהיה מפורסם בכל העולם, ויהיה שקול כמו משה ואהרון, שנאמר משה ואהרון בכהניו ושמואל בקוראי שמו, קוראים אל אדוני והוא יענן. אז אם כן, כך זכה אלקנה. אז צריך להתפלל. וחנה באה מתפללת, צועקת שמה בשילו, אומנם מתפללת בלחש אבל צועקת בלב, והיא אומרת לקדוש ברוך הוא, אם ראות תראה בעוני עמתך. הגמרא אומרת לה, הייתה אישה שיודעת לפייס את השם יתברך כמו חנה. היא אומרת לו, אתה בראת לי רחם, בשביל מה בראת לי את זה אם אין לי בנים? בראת לי דדים להניק, אם אין לי תינוק להניק, בשביל מה יש לי אותם? ואז הקדוש ברוך הוא שמע בקולה והביא לה את הבן הזה. אבל מה היא עשתה? היא השתמשה באיום. מה האיום שהיא אימה? הגמרא אומרת, אם ראו תראה. מה זה ראו תראה? אם ראו. היא אומרת לקדוש ברוך הוא, אם ראו תראה בעוני אמתך, ולא שכחת, ולא שכחת את אמתך, ונתן לאמתך זרע אנשים. מה זה זרע אנשים? איש אחד או שני אנשים? היא אומרת לו, אני לא מבטרת, אני רוצה בן שיהיה גם כמו משה, גם כמו אהרון. שניים. שיהיה מנהיג מדיני ומנהיג רוחני ביחד, הכל יהיה לו. ואז היא מבקשת מהקדוש ברוך הוא את זה, אבל היא אומרת לו, ראו תראה. מה זה ראו תראה? הגמרא אומרת כך, אם ראו מוטב ואם לאו תראה. אם אתה שומע לי את התפילה, בסדר, אם לא שמעת לי את התפילה, אתה תצטרך כן לשמוע את התפילה שלי. יש לי פטנט. מה הפטנט? הנה עוד פרשה, אנחנו פרשת במדבר עכשיו, פרשת נשא, יש שם סוטה, איש איש כי תסתה אשתו, היא הולכת ונסתרת עם איזה גבר מהצד, היא לא עושה חס ושלום משהו, אבל עצם זה שמסתודדת עם איזה מישהו, בעלה שומע ומקנה לה, מזהיר אותה, אל תסתרי עם איש פלוני, והיא שוב פעם נסתרת, אל תסתרי עם איש פלוני. המשיכה להסתר, הוא אומר, די, אני לא, אני מפחד עסק איתך, אני יותר לא אוכל מהאוכל שלך, בואי איתי, נלך יחד לבית המקדש, נשקה אותה מסותה וישתו המים, והמים יבדקו אותה, והיה עם נקטה, כתוב, אם חס ושלום חטאה וצוותה בטנה ונפל הירחה, ויקרה לה מה שיקרה לה. אבל אם לא חטאה, כתוב ונקטה ונזרועה זרה. מה פירוש ונקטה ונזרועה? כלומר, אומרת, אם לא הייתה יולדת, הייתה עקרה, הייתה תלד. אתה יולדת ילדים שחורים, תלד ילדים לבנים. אתה יולדת ילדים נכים, תלד ילדים בריאים. ואת ילדים גמדים, תלד ילדים נורמליים, חכמים. טיפשים, חכמים. חלשים, גיבורים. אז חנה אומרת לו, יש לי פטנט. היא יודעת התורה. עוד לפני הגמרא, ידע מה החכמים יגידו. מה התנאים ילמדו, מה המוראים יפרשו, במה הדרשנים ידרשו, הכל ידע. אז היא אומרת לקדוש ברוך הוא, אין לי בעיה, אני אלך אסתר, ואלקנה בא לי יקנה לי, ואני לא אשמע לו, ואני אמשיך להסתר, ואז הוא יביא אותי לבית המקדש, וייתן לי לשתות מסותה. עכשיו חוזרת השאלה, טוב, נו, אז מה? יש נשים כאלה, כבר היה סותה, אז מה, את הראשונה בעולם? לא הראשונה ולא האחרונה. אז עדיין, מה האיום הזה עושה? אלא יש פה דבר מעניין. הגמרא אומרת שרב אחא בר יעקב, כשדרס את הדרשה הזאת, בא השטן לעיני כל הציבור, ראו כולם את השטן יורד מלמעלה ונושק אותו על רגלו ונשקה הקרעה. הוא דרש שטן ופנינה לשם שמיים התכוונו. מה העניין פה? אלא זה הסוד שלא היה נבואה. רבנו ארי פרש את הפירוש הזה. לא הייתה נבואה בישראל, ואי אפשר להתנבות. ונביאים זה נקרא, זה בחינת הרגליים של עם ישראל, העמודים. הגוף זה החכמים, זה בתי המדרש, זה הפוסקים, זה הלמדנים, זה השופטים, הסנהדרין. אבל בלי רגליים שום דבר לא יעמוד. הרגליים זה נביאים, לכן הם נקראים טרד נביאים. הזוהר קורא להם נצח והוד, שזה טרד רגלים. וזה לא היה ביד ישראל. השטן כבש גם את רגל ימין, גם את רגל שמאל. נביאים לא היה בישראל, כי הוא כבש אותם אצלו. ועוד דבר, הוא כובש אצלו את סוטה. מה אצל הסוטה? זה רגל שמאל. הגמרא אומרת, למה נפלה ירחה? התחלת העוון זה מתחיל שם, עם הרגליים. משם מתחילים. עוון עקבי יסובני, והיה עקב תשמעון. דברים שאדם דש מעקביו, לא מתחילים עבירה, ישר קופצים לעבירה הגדולה. מתחילים מעבירה קטנה עם איזה עקב קטן, ואחר כך קצת יותר וקצת יותר, אחר כך עושים הכל. כך היא דרכו של יצר הרע. היום אומר לו עשה כך, ומחר אומר לו עשה כך, עד שאומר לו לך ותעבוד עבודה זרה. אז יש כאן, אז זה מתחיל עם הרגליים. אומרת חנה לקדוש ברוך הוא, שני רגליים אין, לא הרגל של הנביאים ולא הרגל של הסוטה. אם אתה תיתן לי בן טוב, אם לא, אז אני הולכת ועושה את הסוטה, ואז מה יהיה? אני אקח גם, אני בתור סוטה, אני אקח את זה ממנו, שלא, שנשים יראו שאני צודקת ואני לא חטאתי חס ושלום, וגם אני אקח את הנבואה. ואז השטן נכעס, ועם השטן אסור לריב לגמרי, צריך לתת לו עצם לכלב. תראו, כל ספרי המוסר כולם, ובראשם היה חכם גדול מאוד, רבנו בחי בעל חובות הלבבות. היו שני רבנו בחי, רבנו בחי ברבי אשר, ורבנו בחי בן פקודה. ראשון היה רבנו בחי בן פקודה, הוא בעל חובות הלבבות, גאון וחכם. משקורא את ספרו, לא היה פסיכולוג בעולם וחכם שמבין בתורת הנפש כמוהו. חיבר את ספרו עם שערים שערים, שם הוא כותב דברים מדהימים. ויש רבנו בחי השני, זה המפרש של התורה, והוא המחבר גם ספר כד הקמח, שמסודר לפי ערכים באלף בית. אז רבנו בחי שם אומר, מה היה שם אם אמרנו שהנביאים הם מתנבאים מבחינת נצח והוד, והנביאים הם, חנה הנביאה היא אמרה שאני, הוא אומר, צריך לתת עצם לכלב תמיד. הוא אומר, אסור לאדם לקום בוקר אחד ולהגיד, יצר הרע הפיל אותי עכשיו בעוון, אני אראה לו, אני אצום כל השבוע ואני אשכב ברצפה ואני אלך בלי נעליים ואני אלבש בגדים קרועים ואני לא אתרחץ חודשיים ואני לא אדבר שנתיים עם אף אחד ואני אראה ליצר הרע. אומר, אתה תיזהר, הוא מאש ואתה בשר ודם, הוא יפיל אותך מיד אחרי השנייה הראשונה. יצר הרע תמיד תן לו משהו. הגמרא אומרת, שלושה יש שצריך לתת להם משהו: יצר, תינוק ואישה. שמאל דוחה וימין מקרבת. היצר, אסור להגיד ליצר, שמע, היום אתה לא בא אליי, אני לא אוכל, לא שותה מים, לא כלום, כל היום אני אלמד תורה. תראה, את כל הצרות ואת כל ההפרעות יביא לך אותו היום. אז תלך איתו בפוליטיקה. תגיד לו, לא, כמו שדוד המלך, כמו אומר, מה היה אומר דוד המלך? השבתי דרכי, ואשיב על רגלי על אצבעותיך. היה שואלים את דוד, איפה אתה הולך? הולך לטייל, הולך זה. אולי עבור ליד תיאטרון הבימה, עושים נימתק, אני יודע מה. בדרך הוא היה בית הכנסת, נכנס שם. מגן שאול, מגן זכריה, מגן עובדיה, אני יודע מה, נכנס שם יד ליוסף ולומד. הוא לא מודיע על השטן, הוא לא מכריז מלחמה עליו, אסור ללכת איתו חזיתית. תמיד תלך איתו בעקיפה, כמו במלחמה, תחבולות תעשה לך מלחמה. אז הוא אומר, כך היה. אז אומר רבנו בהי יצר, אסור ללחם איתו חזיתית ולא לתת לו כלום, אלא תן לו את האוכל שלו. ורגע, מי זה היצר? זה הגוף שלי. אם אתה תרעיב את עצמך, עכשיו תלמד, לא תוכל ללמוד. תאכל משהו קל, תשתה משהו קל, עכשיו תלמד. עייף, אתה רוצה לישון, לך תישן לך את השעות שאתה צריך, תחזור ללימוד שלך. אבל תגיד, לא, אני לא ישן. לא, לא תישן, תשבר, תיפול, המוח יהיה בטטה, לא תבין כלום בסוף. תינוק, ילד קטן, אי אפשר עם ילד להגיד לו, אתה לא צחק, אתה לא הולך עם חברים, אתה לא... הוא ישגע אותך ויעשה דברים יותר גורים. אלא צריך לעשות איתו עסקים, פוליטיקה, הסכם. ואותו דבר אישה, זה לא צריך להגיד לכם, שכולם יודעים. אי אפשר, גמר אומרת, כמו הוא שהיה נועל על אשתו את הדלת והולך כל בוקר, אחר כך קרה מה שקרה. אז הוא צריך לדעת הכל בחוכמה, בטקטיקה, בתבונה. איך אמר הרב מעמלועז עליו השלום, רבי יעקב קולי, החכם גדול. הוא אומר, למה שברא הקדוש ברוך הוא את האישה, הפיל על האדם תרדמה. ויפל אדוני אליהם תרדמה לאדם ואישן, ויקח אחת מצרותיו, ויסגור בשר תחתנה, ויהיה אל האדם, ויאמר האדם, זאת הפעם עצם מעצמי ובשר מבשרי, וזאת יקרה אישה, כי מאיש לא כוח הזאת. ויער, הוא האדם הראשון, מה, יכאב? הקדוש ברוך הוא עשה לו הרדמה מקומית, ואצל הקדוש ברוך הוא לא צריך לעשות כלום, ישים את היד שלו כביכול על האדם, ירדם לבד, והוא ירואה ויראה את הכל. אומר לו, ירדים אותו ממש. להגיד לו, הרבה פעמים האישה עושה משהו, תעשה את עצמך ישן. אמרנו, ככה אתה חי בסדר. אז אחד לא יודע, כאילו עבדו עליך, תן להם את המשחק הזה. צריך חוכמה. אומר רבנו בהי, אז בשעה כזאת, לכן באה חנה ואומרת, ריבונו של עולם, אם אתה תביא לי בן, בוא נסגור עסקה. תן לי את הבן הזה, והשטן יהיה במקומו, ואני במקומי, ולא יהיה בעיות. כי אם לא תיתן לי את הבן, אני אצטרך לעשות דבר חריג, אני אחצה את הקווים, ואז אני אלך לסתר, ויביאו לי גם את הבן, יקחו מהשטן את הסוטה, ויקחו ממנו גם את הנביא. וכשהוא יראה ככה, הוא יבוא עם כל הכוח וילחם. כי גם העצם הקטן שהיה בידו, נקחו את זה ממנו, הוא לא ישתוק. תראו, יש דבר מאוד מדהים. יש בזוהר הקדוש מאמר מקביל לדברי המדרש, שברא הקדוש ברוך הוא את העולם, ידוע ברא אותו באות ב', אבל איך הוא ברא? הוא לא התחיל עם האות ב', הוא התחיל עם האות ת'. הוא רצה, בא האות ת', אמרה לו, אתה רוצה שבי תברא את העולם? אמרה לו, לא, את האות ת' זה סוף, זה, אני לא רוצה שיהיה עניינים של סוף. בא עוד שין, אמרה לו, אתה רוצה לברות בי את העולם? אמרה לו, לא, את בא, כותבים את השקר. בא עוד רש, בא עוד קוף, ככה כל עוד הגיעה, עד לכל עוד דחה אותה באיזה תירוץ. שערי תירוצים לא ננעלו. עד שהגיע לעוד בית, אמרה לה, הוא, עד ברכה, ברוך, בא חני עברת העולם, בראשית ברא אליהם שמיים את הארץ. עמדה עוד א' מבוישת, אמרה לה, א' א', למה את בצער? אני אפתח בך את מעמד הר סיני, אנוכי אדוני אלוהיך שרוצתיך מארץ מצרים בית עבדים. עכשיו הזוהר אומר שהגיע לעוד פה, אמרה לו, אולי אתה רוצה שתברא בי את העולם שאני יש בי פדיון. אז כל עוד אומרת איזו מילה חיובית, הוא עונה לה, לא, יש לך גם מילה שלילית, שם איזו מילה לא, שלא טובה. אמר לה, לא, את יכולה להיות הפוך. אז הקדוש ברוך הוא המשיך, ואז המשיכו האותיות, באו לפי הסדר. שואל רבנו ארי, מה זה עוד פה שאמר, אמרה לו פדיון? מה זה פדיון? פדיון זה תמורה. עכשיו למשל, יש לנו לעלינו שבויים אצל הגויים, אנחנו צריכים לפדות אותם, פדיון שבויים, צריך לשלם תמורתם או כסף או אנשים, לעשות החלפה. אין חינם, זה לא חלוקה חינם. מה פירוש פדיון? ומה זה עוד פה? שמעו מה אומר ארי, דבר מדהים. היום תדעו שהכתב של הספר תורה שלנו וגם התפילים והמזוזות הוא השתנה מלפני 1,000-2,000 שנה. האותיות, צורת האותיות קצת שונות, אולי הרבה שונות מהפעם. למשל האות פה היא אות פה לפופה. מה פירוש לפופה? והלכה מובה, תראה איך אתה מסופר מביא את זה, פה בתוך פה. אתה מצייר פה, עכשיו נכון שעושים לה איזה שפיץ קטן בפנים? זה לא איזה שפיץ קטן בפנים, עוד פה קטן, זה שתי פה, פה קטן ופה גדול. רק לא הספיקו, הסופרים לא תמיד היו עושים את זה טוב, וזה נדבק ואז זה נפסל, אז הפסיקו עם זה. אמרו להם, לפי הלכה, מספיק שתעשה איזה לשון קטן, יוד קטנה בפנים, ואתה יוצא את החובה. אבל במקור זה פה ממש, פה ותוכה עוד פה. אומר הארי, מה זה הפה הזה ובתוכה עוד פה? אומר, תדע, זה הנחש. נחש, כשהוא רוצה, יושב בשקט, הוא מתכונן להכיס, אבל הוא עורב לטרף שלו, הוא מקפל, הוא נשאר הזנב שלו בחוץ. עם הזנב הוא מזיז ימינה, שמאלה, כדי לבדוק מה קורה מדי פעם, והוא כולו כרוך אחד בתוך השני, בתוך השני, והראש בפנים. ואז הוא מחפש טרף. עכשיו נחש ידוע, אם הוא תפס מישהו, אוי ואבוי, הוא לא יכול לעזוב. אבל אם הוא תפס ולא תפס, תזרוק לו איזה משהו אחר, הוא ייקח את המשהו האחר הזה ויעזוב, יתעסק איתו וילך. כמו שאמרו רבותינו, ישראל שיצאו ממצרים, הוא בא השטן, התחיל לקטרג עליהם, מה עשה הקדוש ברוך הוא? נתן לשטן את איום. בגמרא מביאה משל, משל איזה רועה שהיה רועה את הצאן, בא לחצות את הנהר. איך שבא לחצות את הנהר, הגיע זאב. עכשיו מה אני אעשה? הוא צריך לקחת חלק מהצאן, להעביר לגדה הזאת, הזאב יבוא לשם, יטרוף אותם. הוא ילך לגדה, יהיה הזאב, יבוא מפה. מה יעשה? חיפש בתוך העדר, מצא איזה טייש אחד גדול, בעל קרניים, חזק, שהוא לא מוותר מהר. טייש זה עז זקן, אבל כמה שזקן, יותר חזק, יותר עקשן, כמו שאומרים, חיטיאר במזמן אנטיוכוס. לקח אותו וזרק אותו לזאב, ועודם מנגחים זה עם זה. עכשיו טייס לא מהר ויתר, הוא מנסה להכות בזאב, אז הם פה והם רבים, העביר את כל הצון. ככה עשה הקדוש ברוך הוא עם ישראל, נתן את איוב, והתעסק השטן עם איוב ועזב את ישראל בשקט. אומר, פדיון זה אף פעם לא לגמרי, לא יוצאים שלמים. כן, צריך לתת פדיון, אתה מזמן פדיון נפש, ועדיין למשל יש איזה חולי, תראה, אף פעם לא מתרפא לגמרי, תשאר איזה סימן קטן של המחלה, או כתוצאה מהמחלה נפגע איזה עבר קטן, או יש איזה חולשה מסוימת, יש איזה בעיה קטנטונת, אבל לא אותה בעיה גדולה שחרדו ופחדו ממנה, עכשיו הוא יסתלט בזה. זה הפה. לכן כאן אמנו אומר שאם השטן אסור ללכת בכל הכוחות, אלא תמיד צריך לתת לו איזה דבר קטן, מה שאנחנו עושים, מה עם האחרונים? לפני ברכת המזון, שעיר ראש חודש, הנה החודש הזה הבא עלינו לטובה, חוד ביום שישי מקריבים שעיר ראש חודש בבית המקדש, למה? כדי שלא יקטרג עלינו. וכן על זה הדרך, שעיר לעזאזל ביום הכיפורים, ועוד כאלה וכאלה בתוך התפילין. תראה למה יש לנו בתפילין ארבעה בתים ויד הבית האחד, תראה יוצאים שלושה ראשים כאלה כמו קוצים יוצאים, שהם הגידים של העגל, יוצאים החוצה. זה כתוב במדרש כדי לתת לשטן את חלקו, שלא יקטרק על מצד תפילין שיש לנו. אז תמיד עושים איזה דבר שהוא יעזוב אותנו וישתלק מעלינו. חליפתנו, תמורתנו, כפרתנו. עכשיו אותו הדבר זה היה עם חנה. שמובן, שמואל הנביא נולד, ולכן כשהוא נולד אחרי זה הביאה אותו כאשר גמלתו בין שנתיים לבית המקדש, שזה למעשה משכן שילו, עדיין לא היה בית המקדש בירושלים. ואז כתוב וישחטו את הפר, והנער נער, מה פירוש הנער נער וישחטו את הפר, מה הקשר? הגמרא אומרת בדיוק שחנה הביאה את שמואל והפקידה אותו בידיו של עלי, אמרה לו הנה כי שילמתי את נדרי אני רוצה שישב פה יובל שנים, 50 שנה הוא ישב פה. אומר לה בסדר, מברך אותו, והנה הוא ילד בן שנתיים, בא יהודי אחד והביא איתו כבש לקורבן, הביא איתו כבש לקורבן, הכהנים אומרים לו תעמוד בצד ואנחנו מקריבים, שוחטים את הכבש. אומר לא רוצה לעמוד בצד. אמרו לך לעמוד בצד, מה זאת אומרת? אנחנו פה הכהנים, אנחנו עושים סדר. אומר להם לא, מה אתה רוצה? ואני רוצה לשחוט את הפר. ולמה פתאום אתה תשחט את הפר? אנחנו שוחטים, אנחנו כהנים, אנחנו נשחט. אומר להם לא, אתם תזרקו את הדם על המזבח אבל אני שוחט את הפר. ככה התעקש איתם היהודי הזה, ויכוח. שמואל היה ילד בגיל שנתיים, אומר להם הוא צודק, הוא צודק, הוא צודק. וואי, ילד בן שנתיים אומר מה פתאום הוא צודק? אומר כתוב בפסוק ושחט אותו על ירח המזבח צפונה לפני אדוני, וזרקו בני אהרון את הדם על המזבח סביב, ושחט אותו, לא כתוב מי שחט אותו. מכאן אומרת הגמרא ששחיטה מותרת בזר, זר זה הכוונה לא כהן, יכול להיות ישראל, ושחט אותו על ירח המזבח. את הדם הכהנים צריכים לזרוק. כך שמואל עומד אומר דרשה, ילד בן שנתיים. וואי, שומע את זה עלי, לפי ההלכה הוא חייב חס ושלום חוץ מכבודו מיטה, המורה הוראה בפני רבו חייב מיטה, עלי הקפיד. אז חנה מיד הרגישה, היא אישה חכמה, יש לה חיישנים ומבינה הכל, הסתכלת ראתה שמואל מה עשה, ועלי כעת הפנים שלו קצת זה, אמרה לו על אדוני בבקשה ממך, מהר תמחד לו, תמחד לו. ואלה מה תואגת, יבוא לך בנים. אמרה לו לא, אל הנער הזה התפנלתי, אני רוצה אותו, אני לא רוצה ילד אחר. אז אמרה לה בסדר, הוא יחיה, נשאר בחיים. אבל פה ראינו מי זה היה שמואל, ילד בן שנתיים, תראו יודע מה שחכמים לא יודעים, למד איך הספיק ללמוד, זה אמא קדושה וצדקת, זה היה שמואל. ואחרי זה שפט את ישראל, גמרא אומרת עליו רוצה להנות יהנה כאלישע, ורוצה שלא להנות על יהנה כשמואל הרמתי. מה פירוש יהנה כאלישע? אלישע הנביא היה הולך לשונם מדי פעם, שונם זעיר ליד עפולה, והגיע לשם, ושם אישה גדולה, תחזק בו לאכול לחם. מה עניין אישה גדולה? אישה גדולה במעשים, ככה הגמרא אומרת. מה גדולה במעשים? אלישע היה צדיק גדול בקדוש, הוא היה איש אלוקים קדוש, כי אומרת לבעלה הנה איש אלוהים קדוש עובר עלינו תמיד, זה הפטרה של פרשת וירא. מנה ידעה, אומרת הגמרא, שני דברים, כשהוא היה אוכל שום זבוב לא עבר מעל השולחן שלו, ודבר שני שהייתה באה בבוקר אחרי שהוא היה מסתלק מהחדר שלו, הייתה פותחת את החדר, רוצה לעברר המצעים, הסמיכות, הכיסויים, לא רק שאין ריח של זיעה אלא ריח של גן עדן יוצא מהמיטה הזאת. איך זה יכול להיות? בן אדם הולך בדרך, ואז זה לא היה כמו היום שברכב ממוזג והפלאפון דיבורית מדבר, ואפילו לחייג לא צריך, יש חיוג קולי, היום יש כבר חיוג עיני, הוא עם האפפיים עושה ככה, אז הוא מצלצל ליוסי, הוא עושה מפה לחיים, הוא כבר לבד יודע, זה יודע המחשב, מבין הכל, הנוטע אוזן, הלו, ישמע, אם יוצר עין, הלו, יביט. זה לא ככה, הוא הולכים ברחוב, בדרך, חוזרים מ-40-50 קילומטר בג'בלות, בסלעים, בהרים, בבקעות, בקוצים, מגיעים מלוכלכים, צריך לחוץ ידיים בפנים, ידיים ברגליים כדי להתפלל. למה הרמב״ם כתב שאני להתפלל מהפניו ידיו רגליו? כי כך היה, אם כולם עובדים בשדות, הולכים בהרים, אז היום מתלכלכים, היום אנחנו לא מתלכלכים, אז היה צריך לרחוץ פניו ידיו ורגליו ולכת להתפלל, אפשר להתפלל ככה. ואז פעם זה היה אחרת, האדם מזיע ושריח של זיעה, ובלילה ישן, ישן כמו שצריך. כמו שאמר שלמה, מתוקה שנת העובד עם מעט ועם הרבה ישן. מי שעבד פיזית והולך לישון, זה שינה מתוקה. אבל אחד שלא עבד, תפך כל הזמן, כמו אחשוורוש, בלילה הוא נדדה שינת המלך. סמרה אומרת, 355 גלגולים עשה אחשוורוש במיטה, עד שהתעייף קם ואמר להביא את ספר הזיכרונות. אז זה אדם שלא עובד פיזית, באמת הוא בבעיה, הוא לא יכול לישון, צריך כדורי שינה. אז זה, אבל מי שעובד, עובד טוב. זה היה אצל אלישע. אז אלישע היה נהנה כאלישע, נכנס לאותה אישה. ולמה הוא נכנס לאותה אישה? זה לא סתם מסיבות כל דבר. כלומר, אומר דבר מדהים אצל אלישע. אישה שהייתה מסתכלת בפנים של אלישע הייתה מתה. אלישע היה כזה קדוש שאישה אסור להסתכל עליו. כשהוא יוצא לרחוב היה מכסה את הפנים שלו. עכשיו שהוא בא הביתה צריך לאכול, רוצה ליטול ידיים, רוצה לשטוף את הפנים. אם האישה שמה אשתו, זה אשתו כגופו, אין בעיה. אבל נשים אחרות, נשים זרות, אם היא תסתכל עליו תמות, היא יפגע. אז הוא לא היה נכנס לכל בית. זו האישה יכלה, ככה אומרת הגמרא, לעוקמה בעצמה, להעמיד את עצמה שלא להסתכל בו. אבל כמה היא יכולה? היא פחדה, אמרה לבעלה, תראה, איש אלוקים עובר עלינו תמיד, אז בוא נעשה לו עליית קיר קטנה, תן לו חדר פרטי משלו, ככה אני אהיה משוחררת, הוא יהיה משוחרר, הוא יוכל לגלות את הפנים, ונשים לו שם מיטה ושולחן, כיסא ומנורה. בסדר. אבל זה אלישע. אבל שמואל אמרה, אומרת, לא, לא רצה לענות מאחרים, אף פעם לא ישן בבית של מישהו, אלא לוקח איתו את הקר ואת הקסט ואת האוהל וישן. בכל לילה ישן בעיר אחרת, מסתובב מעיר לעיר וממקום יישוב ליישוב ללמד תורה את עם ישראל, מקטט את רגליו. זה היה שמואל הנביא. ולא עוד אלא פסוק אומר, תשובתו הרמתה כי שם ביתו. מה זה שם ביתו? איפה שהולך הבית שלו איתו, לוקח איתו הכל. צריך תה, מביא איתו בתרמוס. מים, לוקח איתו בקנקן מהבית שלו. אז מה אומרת? אפילו כוס מים לא לקח משום מקום. אמר לו, זה מים שמחולקים לשבט אפרים, אני לא רוצה ליהנות מזה, זה של שבט ראובן, אתם שמעון, אני לא אקח מכם מחשבונכם, לא רוצה ליהנות ככה. למה? כי הוא שופט. ואם ייקח ככה, השוחד יעבר עיני חכמים, יסלף דברי צדיקים. הוא פחד מזה, ולא רצה ליהנות מאחרים. ככה היו גדולי ישראל. תראה גמר מסכת סוטה מה אומרת. משה רבנו מעולם לא קיבל שירות משום אדם מישראל. מעולם לא אמר למישהו מישראל, תול לי את המתה. זאת אומרת, לא היה לו שמשים, ולא ראש לשכה, ולא עוזר, ולא נהג, ולא אף אחד. זה היה משה רבנו. ושמשון, שמשון, מציירים אותו איזה עבדיים עם זרועות, הוא היה גיבור, בסדר, אבל חכם גדול, היה שופט של ישראל. שמשון בדורו כעלי בדורו כשמואל בדורו. שמשון היה שופט של ישראל, שופט את ישראל 40 שנה, הוא יודע את כל התורה כולה. הוא מעולם, הוא היה צולע. בלעם חיגר ברגלו אחת, שמשון בשתי רגליו. מאיפה אנחנו יודעים? פסוק אומר, אצל בלעם כתוב וילך שפי. שפי זה הנחש, הולך ככה. אבל אצל סימפסון כתוב שפיפון, הידן נחס על הדרך, שפיפון על האורח, מסכה סובל משני הרגליים, והיה לו מקל שהוא היה הולך איתו. הוא מעולם לא אמר לאדם תחזיק לי את המטל או תביא לי אותו, כי הוא שופט, לא רצה ליהנות מאחרים. כמו הגמרא אומרת, הרב כהנא שפעם בא לבית המדרש והלך לבית הדין, בא להיכנס לבית הדין, והיה חוץ מכבודכם מישהו ירק ברצפה לפניכם, סתם מישהו ירק, בא איזה איש אחד ולקח אפר וחיסת תרוק. זה לא יפה שאנשים רואים את זה, זה גורם מעיסות. והגמרא גם אומרת שאסור לרוק ברחוב, שמישהו אחר כך יראה את זה ויגאל, ועל זה נאמר ודע כעד קורא לך במשפט על כל נעלם. מה זה כל נעלם? מי שירק ברחוב או חנה חניה לא נכונה וגרם אחר כך צער למישהו אחר, את זה דנים אותו ביום הדין. אין, הפרטים קטנים. אז מי שהוא חיסה את הרוק והאפר, מיד הוא שואל אותו, מהי בית מיני? מהי ביתך? מה אתה עושה כאן? אמר לו, בעין הלך לדינה, אני יש לי היום אצלך דיון בבית הדין. אמר לו, פסין הלך לדינה, אני פסול לדון אותך. ברגע שעשית לי את זה, כיבדת אותי כבוד קטן, אני לא אדון אותך, לך לעיר אחרת, לך לרב נחמן, לך לרב ששת, הם ידונו אותך. וכמה היו צדיקים, כמה היו קדושים. אז זה שמואל, שמואל מימיו לא נהנה משום אדם. לכן הוא אומר, הנני ענו בי נגד השם ונגד משיחו. ענו, אומר המדרש, ענב בי. ענב האיש משה, ענב זה, הוא בא בי. הוא שקול כמוהו. כלומר, מונה כל מה שהיה עם משה, היה עם שמואל. מי שרוצה לראות את זה, ראה את זה בילקוד שמעוני, בפרק הראשון של ספר שמואל. כל מה שהיה עם משה. משה שפט את ישראל 40 שנה, שמואל 40 שנה. הכל. משה היה, לא לקח שוחד, ולא לקח שום שירות משום אדם, ככה שמואל. את שור מי לקחתי? כשהוא הולך להקריב קורבן היה צריך לקחת שור מישראל, לא, מכספו הוא לקח שור לשחוט. וחמור מי לקחתי? מה זה חמור? איזה חמור? כששאול בא לחפש את האתונות והלך אצל שמואל לשאול אותו איפה האתונות, והוא אומר לו, הלך תמצא אותם שתלך ליד קבר רחל ואז תמצא אותם. שאול הלך, מצא את האתונות, חוזר, מביא חמור אחד מתנה לשמואל, מפציר בו, אומר לו, יש לנו מיותרים, הרבה חמורים יש, מה אני אעשה? קח אחד, אומר לו, לא ייקח, ולא לקח. מימיו לא נהנה מאחרים בשווה פרוטה. עכשיו זה גם מעלה גדולה, תדעו, הרב חידה כותב, שאם אדם רוצה לבקש בקשה מאיזה צדיק, לבקש מצדיק שלא נהנה מאחרים. תפילה של מי שלא נהנה מאחרים, מועילה ועושה פעולות הרבה יותר מזה שכן נהנה. וכן הוא מביא על רבי בנחס בן העיר, הקבר של רבי בנחס בן העיר ידוע, נמצא בצפת, למטה בבית העלמין, בסוף בית העלמין לצפת, ואין שם צבא, אין שם עיגול, גדר של אבנים מעוגלת שמקיפה את המקום, ומצבה אין, והכל אבנים מרוסקות. פעם זה לא היה, גם היה גל אבנים, רק היום עם כל הכבישים וכל הבלגן שיש היום, יש פחד שיבואו וימחקו את המקום חלילה, אז בנו גדר ביטחון מסביב. מה הסיבה? מה זה? למה זה? למה אין מצבה? היה, יש ספר שנקרא חיבת ירושלים, הוא חי לפני 250 שנה, הוא הלך לחקר את זה, והוא כותב ואומר, נודע לי מחכמי צפת הקדמונים שכמה פעמים בנו את המצבה, קמו בבוקר, רואים המצבה מרוסקת לרסיסים, לא לשברים גדולים, רסיסים, רואים שזה לא יד אדם, זה איזה פיצוץ, לא מובן. אז טוב, חיכו שבוע, אחר כך בנו מחדש, השיגו אבנים והשיגו זה ובנו לו מצבה, מצבת רבי פנחס בן העיר. לילה בלילה שמים את זה, גומרים, בבוקר קמים, מרוסקת. פעם שלישית כנן, בסוף הוא מופיע עליהם בחלום ואומר להם, אני מבקש ומזהיר, אל תבנו לי מצבה. אמרו לו, למה? אומר, אני לא נהניתי מאחרים, אני לא רוצה גם כעת לענות מאחרים. איפה לא נהנה מאחרים? הגמרא מספרת עליו, מסכת חולין. בדף זין, הגמרא שם מתארת, שפעם אחת הוא הלך לפדיון שבויים, הוא הגיע ליד נהר גינאה, ביקש מהנהר שיחלוק לו את המים, שיעבור, ולא רצה לחלוק, איים עליו. סופו של דבר, שמע רבנו הקדוש, שהגיע רבי פנחס בן העיר, ויצא לקראתו. אמר לו, בוא אליי, תיכנס אצלי. אמר לו, לא, אני מיום שעמדתי על דעתי, לא נהניתי מאחרים, אפילו מאבא. לא לקחתי כוס מים. מגיל שבע. הכל מיגיע כפי. אומר לו רבנו הקדוש, רגע, אני יודע למה אתה לא רוצה ליהנות מאחרים, אתה חושש לגזל. כי לפעמים בן אדם לא נעים לו, נותן לך מתנה, אבל אין לו, אז יש בזה חשש גזל. או סעודה שאינה מספקת לבעליה לפעמים. בן אדם קנה לעצמו איזה משהו לאכול, והוא מכבד אותך כי זה מתוך הנימוס, אבל הוא עצמו רעב. אז רבי פנחס בן העיר עשה לעצמו גדר, לא נהנה מאחרים, גמרנו. אומר לו רבנו הקדוש, תראה, יש אדם שיש לו והוא לא רוצה, יש לו עין צרה, לא אפשר אורחים זה. באים הביתה, הוא שם צלחות וזה, סופק כל הזמן כמה שקדים יש, כמה נשארו וכמה זה, ובודק כמה סוכר יש בזה, כל יום עושה מאזן בבית, ספירת מלאי, שזה לא שרה ברכה אף פעם, הוא סופר. אז יש לו ואינו רוצה, ויש רוצה אבל אין לו, הוא רוצה לתת, יש לו לב טוב אבל אין לו, לכן אתה לא רוצה ואינו. אני רוצה ויש לי, אומר לו רבנו הקדוש, אני רוצה, אני אוהב אותך, אני מכבד אותך, ויש לי. רבנו הקדוש היה עשיר גדול, לא, אני לא נהניתי מאחרים, וזהו, לא נהנה. הצדיק שלא נהנה מאחרים, תפילה שלא עושה רושם, כך שמואל. שמואל הנביא לא נהנה מאחרים, מעולם לא נהנה מאחרים. לכן זכה שמואל, שזה... זו הסיבה שתראה, הפטירה שלו יוצאת תמיד, דווקא בשבוע שלפני חג השבועות. וכמו הלילה הזאת, בעוד שבעה ימים, או שבעה לילות, אנחנו שבים ערים בלילה, מקבלים את התורה. מאיפה המקור? מהזוהר הקדוש. זוהר הקדוש בשתי מקומות, בפרשת בראשית בהקדמה בדף ח' וגם פרשת אמור בצדי זין, כתב הזוהר שבלילה הזאת של שבועות צריכים להיות ערים. למה? כי אנחנו סופרים עומר כעת כל לילה ולילה, ואדם שזכה לספור את כל הלילות ולא איבד את המספר בכלל, זאת אומרת, יש פעמים שכח בלילה אבל ביום נזכר וספר, כאן לא שכח, לפעמים שוכח ביום, כאן לא שכח אף יום, והגיע עם המספר שלם 49. אותה לילה זוכה לכתר העליון, צריך להיות ער, הגבר שהוא קבל את התורה, הגבר שהוא חייב בספירת העומר, אישה פטורה בספירת העומר, זה מצוות עשה שהזמן גרמה, נשים פטורות, אבל הגבר סופר עומר, סופר עומר מגיע הלילה האחרונה, צריך להיות ער כל הלילה, ואז יושבים וערים ועוסקים בתורה כל אותה הלילה. ואיזה זכות גדולה זאת שהוא זוכה אחרי זה להיות מבני היכל המלך, שהמלך מקבל את השכינה ואותנו, הרי אנחנו כעת סופרים לשכינה, כמו שכתוב בספרה לה שבעת ימים כאן, שבעה שבועות תספור לך, כי יש שבעה מיני תומעה שאנחנו נתהרים מהם, יש תומעת מת ויש תומעת מצורע של גוף, לא עלינו, יש תומעה של בגדים, יש תומעת בתים, אחר כך יש תומעת נידה ויש תומעת זבה ויש תומעת יולדת, אלה שבע מיני תומעות שכל אחת מהן צריך שבעה ימים כדי להיטהר. השבעה ימים כפול שבע זה 49, הנה הימים האלה אנחנו נטהרים. הנה הלילה כבר נכנסנו, השבוע השביעי האחרון, ואז אתה סופר לילה אחרי לילה, לילה אחרי לילה, עד שאתה מגיע ל-49, ואתה משלים את זה ומקבל אז את התורה. כן, שמואל הנביא יצא בדיוק שבוע האחרון לאורות, שהוא שקול כמשה ואהרון, שהוא הביא לנו את התורה, והתורה היא מתארת. איפה ראינו שהתורה נתארת? הגמרא אומרת על הפסוק, כנחלים ניטיו כגנות עלי נהר, כאהלים נטע אדוני כארזים עלי מים. מה זה כנחלים ניטיו? יש בתורה יש סוגים שונים של רבנים. יש נחלים ניטיו, יש גנות עלי נהר, יש כארזים עלי מים. כאהלים נטע השם כארזים עלי מים. כנחלים ניטיו, יש חכם שהוא הולך בעצמו כמו שהנחל, פעמים הנחל זורם ופתאום הוא הולך לאיזה כיוון מסוים לאותו כפר והוא משקה להם מים. אז יש חכם שאיכפת לו מבני עירו, הולך את העיר, הולך לבית הכנסת, הולך לבן אדם, אפילו שכתוב הרוצה את הרב יבוא אליו, הוא מוותר על כבודו ומוחל על אלבונו, והולך אצל כל אחד, מה אתה צריך עוד, מה אתה עוד זה, ועונה לו משים, הלים ניטיו. ויש גנות על הנהר, מה הוא עושה? למשל באיזה עיר מסוימת, שו איזה גינה, שו שמה אומר מי שרוצה יבוא לגינה הזאת. זה פחות כאהלים נתעשם. אהלים זה מעיינות שצריך לסוע למעיין כדי להביא משם מים. ויש ארזים עלי מים, שזה עוד יותר רחוק, צריך לסוע רק איפה שנמצאים הארזים, שזה רב גדול שאני צריך לסוע אליו, לפעמים לקחת כמה שעות ולהמתין שם בתור כדי להיכנס אצלו, לשאול אותו את אותה שאלה שאני רוצה לשאול. ויש כל מיני, יש כל הסוגים כולם. אבל מה זה אהלים אתה עושה? אומרת הגמרא, מה אהלים? זה מעיין של מים. מי שהיה תמה נכנס לשם כל גופו ויוצא משם יוצא טהור. כך בית המדרש, כך בית הכנסת. אדם היה מלא עוונות, תראו מה אומרת הגמרא, זה מבהיל, מלא עוונות, וכל התומעות שבעולם יש בו נדבקו בו, בא נכנס לבית הכנסת, אבל התחרט על מעשיו ועוזב אותם, וישב בבית הכנסת ולמד משהו או שמע משהו, נמחלים לו כל עוונותיו, יוצא מבית הכנסת טהור, נשמה חדשה, מריה חדשה. זה המעלה. וזה היה שמואל הנביא, כנחלים ניטיו. הוא היה בעצמו מקטט רגליו מעיר לעיר וממקום למקום, והולך ללמד תורה את ישראל ולא רוצה ליהנות מאחרים. וזה כך לומדים את התורה, לכן התורה נמשלה למים. וחיים פלצי מביא דברים מבהילים, יש כמה דמיונות למים. הוא אומר, תראה, מים, אי אפשר לקיים את העולם בלי מים, הבניין הזה לא יכול לעמוד בלי מים. איך? כשעשו את המלט ואת הטיט ואת הסיד ואת הצבע, דיבלו אותו עם מים, שמו רצפות, היה צריך להדביק את הרצפות עם מלט, עם כל החומרים, עם מים. יש אחוזים גבוהים של מים בכל דבר. העצים האלה, ארון קודש הזה, הוא צמח, זה עץ שצמח, הוא צמח ממים. בלי מים הוא לא יכול לגדול ולהיות עץ. אומר, תראה, האדם לא יכול לחיות ולשתות מים, לא יכול לדבר אם אין לו מים. בעלי החיים לא יכולים בלי מים. אדמה צריכה מים. כל הנבראים צריכים מים. זה דבר ידוע במדבר. איך אתה יכול לדעת יש מקורות מים? אם אתה מגלה בעלי חיים, או אתה מגלה איזה צמחייה פתאום בצד, מוכרח להיות שם איזה מקור של מים, שמשם הם יונקים מהאדמה. הם מחפשים מים, כי אייל תערוג על אפי כמים. אומר, כך תבין שהתורה בלעדיה אין קיום לעולם. לכן התורה, הפסוק אומר, אוי כל צמא וכול המים. אבל יש עוד דבר מדהים עם מים. מים מקבלים חינם, אומרת הגמרא, זה לא עושה היום. המועצה המקומית שולחת לך חשבון עם איומים. היום במדינה זה הכל איומים. אני פותח את תיבת הדואר, אמרתי לאחד היום בתיבת הדואר, היו כמה מכתבים, אמרתי לו, רובם מכתבי איום. אמר, הוא מקבל חשמל, אם לא תשלם עד זה אתה צפוי לניתוק. דבר ראשון, מאיימים עליך. גז, ינתקו לך את הגז. את המים ינתקו לך. עוד מעט גם יאסרו עליך לעבור ברחוב. ארנונה, מס הכנסה, מעם, כולם איומים, הכל איומים. זה תלוי גם לפי צבעים, יש כחול ויש כתום ויש אדום ויש אחרי זה במינן, זה כבר דם שנשמור. אז אבל מה עם חינם? שמה מה אומר? מה עם חינם? לא משלמים, היום מוכרים בקבוקי מים בתחנות דלק, אני לא יודע מה, מה פתאום, מה, מה מוכרים מים, צריך להיות חינם. תורה חינם. אני לא יכול לגבות כסף על לימוד תורה. ועוד דבר הוא אומר, התורה נשאלה למים, כמו מים, טיפה ועוד טיפה ועוד טיפה נהיה כוס, ועוד כוס ועוד כוס נהיה בקבוק, ועוד בקבוק ועוד בקבוק נהיה חבית, ועוד חבית ועוד חבית נהיה בריכה, ואחר כך נהיה אגם, ואחר כך נהיה נחל, אחר כך נהיה נהר, אחר כך נהיה ים גדול. כך זה התורה. לא ללמוד לבת אחת. זאת אומרת, אני גם שמעתי היום טיפה. היום טיפה, ועוד טיפה, ועוד טיפה, ועוד. זה מצטרף לחשבון גדול. בסוף נהיה לך אוצר של תורה. זה המענה של התורה. ועוד דבר נפלא אומר בהיים פלט שיהיה לו שלום, שאתה נכנס לבית אורח, זה לא כבוד, הגמרא אומרת ולא דרך אל סומר, אני רעב, תביאו לי לאכול. ואפילו בביתו האדם לא יצעק איפה האוכל, הוא יחכה. רבי חיים פלאצי עליו סיפרו, היה רב של כל טורקיה, אב בית הדין, הרב הראשי, הממונה על כל ענייני הקהילה. לפעמים היה מגיע בצהריים בבית, היו עסוקים בני הבית, לא ראו אותו, ישב ליד השולחן, יש לו איזה רבע שעה זמן, ישב את הרבע שעה שלו, הביאו אוכל, הביאו, לא הביאו, קיפל את הספר, זה והלך הבית. טוב, הוא היה, הרב היה פה, בואי, לא אכל, לא ביקש. בבית שלו לא מבקש. כל שכן אצל אחרים, האמת שבבית מותר לבקש. כן, הגיע הזמן הארוחה, לעורר אותם. גם מים סעודות שבת, לא להגיד, יאכלו בשבת הבאה, כך ארבע סעודות, אין זו סוף. צריך לקיים כל סעודה בזמנה, זה משהו אחר. לכן תקנו לאומר, עדכינו סעודתה, לחקל תפוחין, עדכינו סעודתה דמרכה קדישה וכן. אבל מים, לא בושה לבקש. אומרת הגמרא, מי שצמא, מותר לו וחובה עליו ללכת, רואה בית, הלו, הלו, אפשר לקבל כוס מים? אפשר לקבל בקבוק מים? למה זה ככה? כי לא בושה לשאול שאלות בתורה. התורה נשאלה למים. אני לא יודע התורה, זה לא בושה להגיד אני לא יודע. זה לא בושה, אל תתבייש אף פעם לומר, תלמד אותי תורה. והוא ילמד אותך. ובחינם, ככן התורה נשאלה למים. זה הסיבה. ויש עשרה דברים שם שהם המים והתורה, הם משתבים. זה אחד כנגד השני. לומר לך שהמים, כמו המים היו לפני העולם מה היה, ורוח אלוהים מרחבת על פני המים. לפני כן לא היה כלום, גם מים לא היה. אבל תחילת הבריאה הייתה, היה מים. ומהמים נברא הכל. לכן היום אדם שקם בבוקר, ידיו מלוכלכות, צריך ליטול אותם, במה? נוטל ידיים במים, נטילת ידיים במים, אז כל דבר מים. למה מים מתארים? כי אתה חוזר אחורה לעולם כשנברא היה מים. פלל השם יתברך שזכות שמואל הנביא שהלילה פטירתו תעמוד לנו ולכם, כמו שהקדוש ברוך הוא הציל אותנו לפני 43 שנים מידי האויבים שזממו לחלותנו ועשה לנו ניסים ונפלאות, כך יעשה לנו עכשיו ניסים ונפלאות בימים האלה, ויציל אותנו מידי כל אויבינו הקמים עלינו לרעה. שדברי התורה שאמרנו יהיה לעילוי נשמתם של החיילים שמסרו נפשם להצלת ישראל, אם זה היה בסיני, אם זה ברמת הגולן, אם בירושלים, ביהודה, בשומרון, בכל המקומות, שתהיה נשמתם צרורה בצרור החיים, ויריצו טוב עליכם ועלינו ועל כל ישראל, ונזכה לגאולה השלמה שתבוא במהרה בימינו. חזקו ואמצו. יהיה השם עמכם, שיהיה לכולכם ולכולנו חג שמח, חג השבועות. נזכה ללמוד את התורה, להבין אותה, לדעת אותה, אנחנו ובנינו ובני בנינו עד עולם. יש את הספרים בחוץ במחיר הקרן, מי שירצה ברוכים תהיו, והשם יברך את כולכם לחיים טובים ושרים ברצון.